ערב טוב לכולם. ראשית כל יישר כוח למוישה על הארגון, ובאמת מציאות מאוד מיוחדת. אני לא מכיר הרבה אנשים שעם מסירות נפש לבניין בתים בישראל, לשכלול הבתים בישראל, לתיקונם, באמת עם מציאות מאוד מאוד שאני חוויתי, באמת מסירות גדולה מאוד לעניין, ברוך השם, עם הצלחות מאוד יפות. וביקש ממני לדבר, אז אי אפשר להגיד לא. מה, מישהו שמוסר ככה, אז אנחנו יכולים להגיד לא? אי אפשר להגיד, אז ברוך השם. טוב, צריכים לבחור נושא. זה הפעם, רגע. אני החלטתי, בנושא שאני אעסוק בו, אחד מיסודות ענייני הבית בישראל. והכותרת שלו, אני רואה שיש פה גם חתנים שהדרכתי, אז זה כבר, זה קצת חזרות להם, אבל לא מזיק. הכותרת שלהם זה הכרת הטוב והפרגון בבית, פרגון במשמעות של שבחים ומחמאות. אני רוצה לדבר על זה קצת מכל מיני זוויות שיעזרו לנו להבין כמה זה חשוב ואיך באמת לנהל את זה. אני אתחיל עם הכרת הטוב. כשאני מדבר על הכרת הטוב, אני מחלק את זה לשלושה חלקים. חלק אחד, אני אחרי זה אסביר כל חלק וחלק בפני עצמו, חלק אחד זה להכיר בטובה. חלק שני, אתה מכיר בטובה, גילית דברים נפלאים אצל בן הזוג שלכם, לבטא את הערכה. חלק שלישי, לדאוג שבן הזוג ישמע את הערכה שאתם. מה הולך פה? לאט לאט. קודם כל להכיר את הטובה, זה לפתוח את העיניים. יש הרבה פעמים שההתנהלות השוטפת של הבית נראית ברורה מאליה, אנחנו בכלל לא שמים לב. בעל עזב הבית, בבוקר את הבית, הבית היה בלגן. חזר הבית מסודר, נו ברור שהבית צריך להיות מסודר. מי יעלה על דעתו שיש פה משהו מיוחד? מישהו השקיע פה זמן? כן, אתה יודע שאת הבית שעכשיו עזבת אותו, לא בשתי דקות זה נגמר. זה מישהו השקיע פה מאמץ. הבעל פתאום מילא את כל המדפים בקנייה. זה שום דבר לא ברור מאליו. אז לפתוח את העיניים ולראות. אז להגיע ל-100% של לזהות, לא, אבל להגיע לשלוף ל-90%, לא ל-40%. אז זה הדבר הראשון, להכיר בטובה, להכיר בטובה הגדולה שנעשתה פה על ידי בן הזוג. אוקיי, עכשיו אני בדרך כלל אוהב להגיד, הרי כולם פה נשואים לצדיקים וצדיקות, אז בעצם ראו שיהיה להם רוח הקודש. אם היה רוח הקודש, אז כל אחד היה יודע מה שבלב הבן הזוג שלו לגמרי, וזה היה מספיק, הוא כל כך מלא הערכה, אני יודע לגמרי כמה הוא מעריך אותי, לא צריך שום מילים. הבעיה היא שהדור לא זכאי ואין רוח הקודש. אז אנחנו צריכים לפתוח את הפה ולבטא את הערכה, לבטא לבן הזוג את הערכה, כמה אנחנו מעריכים את מה שהוא עושה. בסדר, ביטאנו את הערכה. אחרי זה אני אומר, חלק שלישי בסיפור הזה, זה לדאוג שהוא ישמע. מה זאת אומרת? ברוך השם, בלי מכשירי שמיעה, בעזרת השם עד 120. אם אני אומר, אז הוא שומע, אז מה הסיפור? אז בשביל להסביר למה אני מתכוון שלשמוע, אני רוצה להיעזר בסיפור שקרה, ושבאמת אולי מבטא את מה שאני מתכוון. היה זוג שהיו נשואים, בהתחלה היה להם זוגיות מאוד נחמדה ויפה, לאט לאט התחיל לחרוק שם, התחיל להיות לא טוב, התחילו להיות מריבות, התחילו להיות כבר באמת בלגנים, התחילו לחשוב על אפשרות של לפרק את החבילה. אמרו, אתה יודע מה, דיברו אחד עם השני, בוא ננסה לראות אם אפשר לעשות. נחפש איזשהו יועץ נשואים רציני, מישהו כזה שאנחנו יכולים שנחשב ונברר אליו, נשקיע כסף בעניין, נשקיע זמן, אנחנו צריכים לדעת שזה זמן ומאמץ, אולי אפשר להחזיר עטרה ליושנה, אולי אפשר לחזור למצב שהיה לנו כל כך נחמד, בהתחלת חיים נשואים שלנו, אולי אפשר לשקם את הדברים. טוב, מצאו יועץ נשואים כזה, שמעו המלצות, בירו, לא ויתרו, עשו, אמרו, אנחנו עושים עכשיו משהו רציני, כניסיון אולי אחרון. טוב, מצאו מישהו כזה, אומר היועץ, שלב ראשון אני רוצה לפגוש כל אחד מכם בנפרד. טוב. יושב היועץ עם האישה, שואל כל מיני שאלות, ואחרי זה שואל אותה, תשמעי, אני מניח שבהתנהלות של בעלך, יש לך כל מיני דברים שמפריעים לך. אנחנו עוד נדבר על זה נראה. אני רוצה שתחשבי, מה הדבר שהכי הכי מפריע לך בהתנהלות של בעלך, מכל המכלול. חושבת האישה, אומרת האמת, הדבר שהכי הכי מפריע לי, זה חוסר הערכה שלו כלפי מה שאני עושה בבית. אני בבית עושה את הכל. ניקיון ובישולים, וזה הוא עושה את הקניות, חוץ מזה הוא לא עושה שום דבר, וזה בסדר גמור מבחינתי. בזה אין שום בעיה. אני באמת שמחה לעשות את זה. אבל שום הערכה. כאילו, ברור מאליו שאני צריכה לעשות את כל הדברים האלה. שום הכרת הטוב, שום דבר, כאילו אני שפחה נחרפת, צריכה לעשות את זה. זה הכי קשה לי. טוב, יושב היועץ נישואים עם הבעל, הוא אומר לו, תשמע, שואל אותו כל מיני שאלות, ואחרי זה הוא אומר, תשמע, דיברתי עם אשתך, שאלתי אותה את השאלה מה, וזה מה שהיא ענתה לי. שואל אותו הבעל, אתה בטוח שזו אשתי? לא, אולי התחלפו לך עתיקים, אולי משהו לא בדיוק. הוא אומר, לא, אשתך. אומר הבעל, תשמע, אני רוצה להגיד לך, דבר ראשון, תדע לך, בנושא של תפקודי הבית, אשתי היא מדהימה. היא משהו, אין דבר כזה. היא באמת, כמו שהיא אמרה, היא עושה הכל. היא באמת, ממש, ולא רק שהיא עושה את הכל, היא עושה את זה מושלם, האוכל מושלם, אני לא מחופף בגלל שהיא הכל עליה. היא עושה את הכל. ממש מדהים, אני מאחל לחברים שלי מכל הלב שיהיה להם אישה בנושא של תפקודי הבית, כמו אשתי. ממש, זה משהו לא מצוי, אין דבר כזה. אבל אני לא מעריך, אני לא מכיר טובה. אני אומר לך, ואני לוקח טווח ביטחון, לא עובר יום שאני לא אומר 10 פעמים, 15 פעם תודה רבה, על כל דבר שאני עושה. תודה רבה על ארוחת הבוקר, תודה רבה על ארוחת הצהריים, על איך שהיא טיפלה בילדים, איך שהיא סדרה את ה... כל דבר, פי מלא שירה קיים ושניר עינה כהמון גלב, אני כל הזמן מלא, זה... אז אני לא מעריך. טוב, נו, עכשיו מה עושים? האישה אומרת ככה, אבא לא אומר ככה. משהו פה, באמת אולי התחלפו עתיקים, כי... מה הולך פה? טוב, חוזר היועץ ופוגש את האישה, אמר לה, תשמעי, ראשית כל אני רוצה להגיד לך, שבעלך מעריץ אותך על תפקודי הבית, מאוד מאוד מעריך את מה שאת עושה. משהו חבל על הזמן. עכשיו תשמעי, בתפקיד שלנו, כשזוג בא לדבר איתי, אז כל אחד מנסה לראות כמה הוא הכי טוב, והשני הוא לא בסדר. אז אני יודע מתי שעושים לי הצגות ומתי שעושים לי באמת. אני אומר לך, חתוך, ברור, הבעל שלך מעריץ אותך על תפקודי הבית, על כל מה שאת עושה שמה, באמת ברמות על. אומרת האישה, טוב, פעם השנה שאני שומעת על זה. אני שמחה לשמוע, אני לא יודעת על זה שום דבר. אומר היועץ, אבל תשמעי, זה לא נגמר בזה. הוא מספר לי שלא עובר יום שהוא כל הזמן מודה תודה על כל דבר. 10 פעמים, 15 פעמים אומר תודה רבה על זה ותודה על זה. כל דבר, הוא דווקא מאוד מבחין בכל דבר, וכל דבר אומר תודה רבה. אז תסביר לי קצת, תסביר לי מה הולך פה, אני לא יודע. יש לי פה איזשהו משהו שאת אומרת, שום מערכה, שום דבר, שום כלום, הוא פיו מלא שרק הים, הוא שנרינה כהמון גלב, מה עושים? מה הולך פה? אומרת, אישה תשמע. זה נכון. הוא באמת אומר תודה רבה על כל משהו, מה שקורה בבית, אבל הוא לא מתכוון למשהו. הוא אומר את זה כמצד אנשים מלומד. תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. אז זה נימוסי כזה, לא באמת מתכוון. עכשיו, יכול להיות שהוא אמר את זה מכל הלב, אבל היא לא שמעה. זה מה שהתכוונתי כשאמרתי שצריכים לדאוג שהשני גם ישמע. לא מספיק רק שתגיד, אלא גם שישמע. איך דואגים שהשני ישמע? אז כמה דברים, ראשית כל, מגוונים את האמירה. לא, אני אתן לכם דוגמה. כשאני הייתי ילד, היו לו משפחה מאנגליה. היו מגיעים הרבה לארץ, שבוע, שבועיים. כשמגיעים שבוע, שבועיים לארץ, מגיעים אלינו לארוחת ערב. ואז אם יש לי מכינה ארוחה ככה לארוחים וזה. ואז מגיע מנה ראשונה, נגמרת מנה ראשונה, Oh, thank you, too tasty. מי שלא מבין אנגלית, או, תודה רבה, מאוד טעים. מנה שנייה, Oh, thank you, too tasty. עם אותו, Oh, הזה ככה, עם אותו מוזיקה. מנה שלישית, Oh, thank you, too tasty. ככה כל פעם שמגיעים, ככה כל ארוחה, לא מילה נוספת, לא מילה פחות. זה נוסח כזה קבוע. תחשק לשים 100 קילו מלח בתוך המרק ולשמוע, Oh, thank you, too tasty. זה איך זה טעים המלח הזה. בקיצור, זה הרגשה כזאת שזה לא, שזה נימוסי, שזה לא באמת. אז איך אנחנו עושים? אנחנו מגוונים את האמירה. לא רק מגוונים את האמירה, גם המוזיקה של האמירה. מאוד חשוב איך אנחנו אומרים. אני יכול להגיד תודה רבה, היה טעים. תודה רבה, היה ממש טעים. זה, המוזיקה היא אחרת. דבר שלישי, ששפת הגוף תשדר. כן, אני ככה... ודבר רביעי, להתעניין איך. איך הספקת? הרי היית צריכה להכין את השיעור שלך לכיתה בבוקר, וגם להוציא את הילד לגן, ובסוף גם הצלחת לסדר את הבית, איך עשית את זה? זה משמע מדהים, פשוט אני לא מבין איך עשית את זה. הוא באמת מעריך, הוא באמת שם לב. זה מה שאמרתי, לדאוג שהצד השני ישמע. אז זה חלק אחד. להכיר בטובה, להעריך, לבטא הערכה, ולדאוג שישמעו. עכשיו, קורה דבר מאוד מעניין בנושא הזה של הכרת הטוב, או פרגון במשמעות של מחמאות ושבחים. הרבה פעמים אנחנו מקבלים דחייה. לא, לא, זה שום דבר מה שעשיתי, לא, מה פתאום, כל אחד עושה את זה, כל אישה נורמלית עושה דבר כזה, אתה עושה מזה עניין, מה אתה עושה מזה, זה כלום, זה שום דבר, ו... בעל שחווה, או אישה שחווה, שכל שבח שנאמר על ידי השני מקבל דחייה, מתחיל להתבלבל, רגע. נכון שזו הדרכה חשובה לשבח וזה, אבל אולי לאשתי או לבעלי, לא אוכלים השבחים, רק אני רק פותח את הפה למשבחים, ישר אני מקבל דחייה, זאת אומרת שזה לא טוב. אז בואו אני אוריד את המינונים, במקום 10 פעמים ביום, פעמיים ביום, לא, גם עדיין מקבל דחייה, פעם ביומיים, עדיין, פעם בשבוע לא קיבלתי דחייה, או, זה המינון הטוב לבן הזוגי, פעם אחר פעם בשבוע מצוין. אז אני רוצה להתבונן מה מסתתר מאחורי דוחי המחמאות, ואחרי זה נגיע למסקנות מה אנחנו עושים. מורידים את כמות המחמאות, מוסיפים, מה אנחנו עושים? דוחי המחמאות מתחלקים, לפחות לפי הבנתי, לארבע קבוצות. קבוצה ראשונה, קבוצה הגדולה, זה הקבוצה הנבוכה. מה פירוש נבוכה? כשאומרים עליי שאני כזה טוב, לא נעים לי. לא נעים לי, מה, אני כזה טוב, אני... לא, אני... מאוד נעים לי השבח, כן, מאוד כיף לי לשמוע את השבחים שאומרים לי. אבל לא נעים לי שאני... תשמע, אתה אלופה בבישול. מה אני אלופה בבישול? תשמע, אתה משהו כל כך דואג יפה. אז אנחנו דוחים את המחמאה. אבל מה מסתתר מאחורי זה? מאוד נעים לנו המחמאות. אל תוריד את המחמאות, חלילה. אני רק נבוכה מהמחמאות, או אני נבוך מהמחמאות, ולכן אני דוחה אותם. אבל לא, אבל זה מאוד טוב. אוקיי. זה הקבוצה. קבוצה מספר 2 זה קבוצה מאוד מעניינת. קבוצה שבעצם... לא מודעת למה היא דוחה את המחמאות, אבל אני אספר לכם מה מסתתר מאחורי הדחיית המחמאה. הקבוצה הזאת זה קבוצה, תארו לעצמכם שמישהו נותן לכם שבח. מישהו מחמאה, וואלה, איך עשיתם את זה, כל הכבוד לכם, משהו כזה. נורא כיף לכם, אתם רוצים שהוא יחזור. אתם יכולים לבקש ממנו, אתה יכול לחזור עוד פעם, זה היה נורא כיף לשמוע מה שאמרת? האדם הסביר לא יכול לעשות דבר כזה, תחזור עוד פעם על מה שאמרת, זה לא, אי אפשר לבקש את זה. איך אני אגרום לך לחזור? אני אדחה את המחמאה, מה אתה תעשה? לא, אל תגיד לי שזה שום דבר, אני ראיתי כמה שהשקעת, בדרך כלל המחמאה שלב ב' תהיה עוד יותר גדולה משלב א'. זאת אומרת, אני בלי מודע, לא במודע, אני רוצה שהוא יחזור, איך אני אגרום לו לחזור, אני אדחה את המחמאה, אלא בתת מודע עובד לי, או לא יודע, תת מודע, בלי כוונה, אני רוצה לשמוע את המחמאה, ואני רוצה להעצים אותה, איך אני עושה את זה? אני דוחה את המחמאה, ועל ידי זה אני מקבל את המחמאה פעם שנייה, ובגדול יותר. זאת אומרת, אם שייכת לקבוצה הזאת, אז אדוני, אתה לא מקטין את כמות המחמאות, זה אומר שאתה לא מספק את הסחורה. תשמעי, אתה לא מספק את הסחורה. אם הוא צריך להשתמש בתרגילים, לחלוב ממך עוד פעם, אתה צריך לעשות את זה, זאת אומרת שאתה לא מספק את הסחורה. אז לא רק שאתה לא צריך להישאר, להקטין, אלא אתה צריך להוסיף. ואולי גם להוסיף את העוצמה, להתלהב יותר, להגיד את זה בצורה יותר עוצמתית. זה הקבוצה השנייה. קבוצה השלישית, זה קבוצת האלה שאין להם הערכה עצמית. שכל מה שהם לא יעשו, תמיד לא שווה כלום. חבר שלהם עשה, או חברה שלהם תעשה את אותו דבר, זה ממש מקסים וזה. אבל כשאני עושה, אני לא שווה כלום. אז אם אני לא שווה כלום, אז מה שאני עושה, זה לא שווה כלום. אז מה אתה אומר לי שבחים? זה מה פתאום, מה שאני עושה, לא שווה כלום. אם שייכים לקבוצה הזאת, זה אומר שאנחנו צריכים לעבוד קצת על נושא של הערכה עצמית, זה לפנות למשה, לטפל בזה. אבל בשלב ראשון זה להוסיף עוד מחמאות. כי אם כמות המחמאות תהיה כל כך גדולה, אז טוב, אז נגיד רק 5% מהמחמאות שאני מקבל הן אמיתיות, אבל כבר זה ייתן איזשהו חיזוק לביטחון העצמי, להערכה עצמית. והקבוצה הרביעית, הצדיקים, בעלי הנובה. הם בעלי ענווה, מה? אם תגיד לי שאני כזה טוב, אני אעוף על עצמי, אני אפתח גאווה, אני אחשוב שאני מי יודע מה, אדון עולם. לא, לא, אל תעשה לי את זה וזה. לקבוצה הזאת אנחנו אומרים, זה מאוד יפה להיות בעלי ענווה, אבל ענווה זה אומר, תגיד, זה לא ממני, זה הקדוש ברוך הוא נתן לי כוחות. אבל מה שעשיתי זה דברים גדולים. למה? כי אדם שמתחיל, מכניס לראש שלו כל הזמן, מה שאני עושה לא שווה, כי אני בעל ענווה, לאט לאט הוא יפסיק לעשות. ואני לא רוצה שהוא יפסיק לעשות, אני רוצה שעושה את הדברים הגדולים שהוא עושה תמיד. תגיד, בסדר. לא אני, הקדוש ברוך הוא נתן לי כוחות, הקדוש ברוך הוא נתן לי יכולות, מצוין. אבל אל תגיד מה שעשיתי זה לא שווה. כי אם אתה תגיד הרבה שזה לא שווה, אז אתה תתחיל להאמין בזה שזה לא שווה, ואז תפסיק לעשות, כי זה לא שווה. ואנחנו נפסיק מהעשייה. אז ממילא, כשאנחנו פוגשים בדחיית מחמאה על ידי בן הזוג, או אפילו לפעמים גם חברים, זה לא רק בזוגיות, אבל כאן סוגייתנו זוגיות, לעשות לזהות לאיזה קבוצה שייכים. כי אם זה הקבוצה של הנבוכים, אנחנו צריכים להמשיך באותה רמה. אם זו הקבוצה שמחפשת תגבור וזה, אנחנו צריכים להגביר ולהעצים. אם זה האלה שמערכה עצמית נמוכה, צריך לטפל בזה בנפרד, אבל גם כן על ידי תוספת הערכה. והקבוצה של הענבה, להסביר להם, תשמעו, בואו, תקחו את זה לכיוון אחר, ואז ממילא אנחנו נוכל לקדם את ה... את ה... בסוגריים, אני מוסיף בסוף. תחשבו אתם, כשאתם נותנים מחמאה למישהו, ואתם מקבלים דחייה, איך ההרגשה שלכם? זה לא בדיוק כיף של העולם. כאילו, אני צריך להתחיל להתווכח כמה אני צודק. אם במקום זה, השומע היה אומר, תשמע, המילים שלך עושים לי ממש טוב, זה ממש כיף. עושה הרבה יותר נחמד לתת שבחים. אתה מקבל מחמאה למחמאה. אז נא לזכור את זה, אם מישהו מכם שייך לקבוצה הזאת, אני מניח שאף אחד כבר אחרי זה לא דוחה. אבל אם מישהו עוד נמצא שם, שיבין שכשאתה דוחה מחמאה, זה לא כיף לנותן המחמאה. סתם ככה, אז אם אתה רוצה באמת לפרגן ולתת תחושה טובה, נא אז זה ככה הנושא הזה של דחיית מחמאות ופרשנותם, מה מסתתר מאחורי דחיית המחמאות. עכשיו, הנושא של מחמאות, הנושא של שבחים, זה אחד הדברים שאין בן אדם, אני תמיד אומר, מבחור פרוע יושב את איסור עד בחור השבי אשר אחר הרחיים, שלא עושה לו טוב. גם מישהו ניגש פה, יש פה ישיבה, לומדים בישיבה. בחור בישיבה ייגש לרב שמעביר את השיעור אחרי השיעור, הרב, יישר כוח על השיעור, ממש, הסוגיה הזאת לא הצלחתי להבין אותה בסדר, היא ממש ככה, אחרי השיעור מסודר לי, ישיתות הראשונים, ברור לי הכל בצורה פשוטה וברורה, תודה רבה לך הרב, וממש תודה רבה. איך הרב מרגיש? עכשיו, לא בגלל זה הוא יעביר עוד שיעור ולא פחות שיעור, אבל כן, גם הרב, התלמיד חכם הגדול, כן, זה עושה לו טוב. מישהו ייגש לראש הישיבה להגיד לו דבר כזה, מישהו ייגש, כן. אין בן אדם שלא נהנה. והרבה פעמים אנשים יודעים את זה במסגרת העבודה שלהם. אדם שהוא עובד הוראה, ויש לו תלמידים, ויש לו תלמידים קצת חלשים. ואחד התלמידים החלשים פתאום השקיע מאמץ, ולקראת איזשהו מבחן, ולמד, בסדר, לא משנה כרגע אותו, אבל לא ראה אותו כמה משקיע. ישר, הוא משבח אותו בפני כל הכיתה, ושולח פתק למנהל, כל הכבוד לבחור וזה, ולהורים, ועושה מזה טרס. ואז הוא מביע, מגיע הביתה ואת אשתו, טוב, כבר נגמר לו כל הכוחות בבית ספר, הוא כבר לא... זה. הוא כבר מבין שהבית זה המקום הראשון שאנחנו צריכים את המחמאות והשבחים הזה. אז ממילא, זה דבר חשוב. אחד אומר לי, תשמע, אתה כל הזמן מדברים איתי שזוגיות, זה נשמה אחת בגופים מחולקים, אנחנו אחד. ממתי יד ימין אומרת יישר כוח ליד שמאל שהיא עזרה לה? אז מה אני צריך להגיד לאשתי? הרי אנחנו אחד, אנחנו כל כך ביחד. אז לא, בזה אתם שניים, נא להכיר, בזה אנחנו שני אנשים שקוראים לו בעל ואישה, ולא להגיד לי, טוב, מה, יד ימין אומרת יישר כוח ליד שמאל. יש פסוק מאוד מפורסם בנביא. כתוב, עוד ישמע בערי יהודה וחוצות ירושלים, כל ששון וכל שמחה. הנביא אומר, אנחנו נחזור מהגלות, ונחזור למציאות שיש חתונות, ישמע, יצאנו לגלות, אז חורבן אין פה בארץ, אבל עוד ישמע בערי יהודה וחוצות ירושלים, כל ששון וכל שמחה. נחזור, יחזרו החתונות לשמחה, תיגמר הקורונה, יהיו חתונות רגילות, הכל יחזור, ברוך השם, למקומו. אומר לי מישהו, לא, אתה לא הבנת את הפסוק. בוא נסביר לך מה הפסוק אומר. מה הפסוק אומר? עוד ישמע בערי יהודה וחוצות ירושלים. אתה מסתובב בערי יהודה וחוצות ירושלים. מגיע לאיזשהו גינה. יושב שם הזוג שנשוי כבר 20 שנה. אתה מקשיב איך הם מדברים אחד עם השני? כל חתן וכל כלה. כאילו התחתנו לפני חודש. כי הרבה פעמים כל מה שדיברתי עליו עד עכשיו הוא מאוד מתוקן בחודש, חצי שנה, שנה ראשונה, אבל לאט לאט. ככה עם הזמן זה יורד וכאילו, כל אחד בתפקידים המקובלים שלו, וממילא הקול הזה של החתן והכלה יורד. אז נא לדעת להשאיר אותו עד 120. אנחנו חתן וכלה כל הזמן. לא רק מול המחותן, שאנחנו החתן שלו כל החיים, והיא הכלה שלה כל החיים, אלא גם בינינו. ולשמוע, אז ואם צריך, נא לשים תזכורת בטלפון. פרגנתי מספיק לאשתי היום, בסוף שבוע, בסוף יום. אמרתי מספיק זה, אם לא, כשאתה עושה את הוידאו לפני קריאת שמע, אז תבדוק מה אתה עושה, עשית מספיק, לא עשית מספיק, איך עשית מספיק. אז זה ככה, ההתמדה בזה, לאורך כל השנים, לאורך כל החיים, זה פעם אחת הייתי בשלום פישר, הייתי אצלו בבית, היה צריך להיות שיעור אצלו בבית, היה תמיד חכם ענק, באמת, משהו גדול. טוב, הגענו קצת לפני השיעור, אז יושבים, ואז הולכים לספרייה ומוצאים ספרים. אז אני פותח ספר, ואני רואה הקדשה לאשתו, לפי התאריך זה לפני שנה, שנתיים, משהו כזה, אחד מהספרים החדשים, והתאריך פורים, כלומר חשבתי מילא זה שלושה רגלים, אז צריכים לשמח את זה, פורים זה, וכותב לה, הקדשה ככה, חביבה כזאת, אמרתי, וואי וואי, עם תלמיד חכם כזה גדול, שהוא עוסק בתורה כל הזמן, כולו תורה, הוא יודע לכתוב הקדשה כזאת, איזה מוסר זה ללמוד, מה צריך לעשות, איך צריך להתנהל. אומר לי חתן, טוב, אז אני מבין, אבל אולי זה יהיה כבר קצת מוגזר, אז אמרתי, תשמעו, שני דברים חשובים בנושא הזה של מחמאות ושבחים. ראשית כל, אין איסור בל תוסיף. מי שחושש, מי שיעלה לשמיים ויגיד לו עברת בל תוסיף, שיגיד יצחק יודאיקין אמר שזה עליו. להעביר את כל החובות אני מוכן לקחת בשמחה רבה. זה דבר אחד. דבר שני, אין עלויות כלכליות. טוב, במצב הכלכלי אני לא יכול, אין פה עלויות כלכליות. אז בבקשה, גם זה לא תירוץ. לא לאברכים ולא לאחרים, אין תירוץ. זה לא בעיות כלכליות, לא בעיות של איסור בל תוסיף, אז קדימה. אחד אמר לי, טוב, אתה אומר מאוד דברים יפים, אז באמת אני אשבח את אשתי כל הזמן. מה יקרה אם תעשה לי משהו מאוד גדול? היא תפיק איזשהו רוע לכבוד יום הולדת ה... תבחרו איזה תאריך עגול אתם רוצים, 30, 40, 50, 60, לא יודע איפה, איפה זה נעצר פה. עשתה לי איזשהו אירוע מאוד גדול עם הולדת והכינה והרגנה וזה. נו, אז אם אני כל הזמן אומר שבחים וזה, אז מה אני כבר אגיד לפה? אני לא יכול כבר, זה כבר, כאילו, מצינו. אני... אז אמרתי, אז מה, זאת אומרת, אל תגיד שבחים כל החיים בשביל היום הולדת של גיל 60. זה רעיון מעניין. אמרתי לו, לא. תמצא דרך שהכרת הטוב והשבחים יהיו... הפעם כן עם עלות כלכלית, קנה לה מתנה מיוחדת ותכתוב מכתב. תכתוב מכתב מצורף למתנה, הערכה, חרוזים, פסוקים, כל מיני דברים, בוא תבטא או תבטאי את הערכה למשהו הגדול הזה שנעשה. לא בגלל שאנחנו לא יודעים מה לעשות בדבר הגדול שנעשה, בדבר העוצמתי שנעשה, אנחנו לא נעשה את זה. לא. אנחנו נחלק את זה. עכשיו, בתוך הנושא הזה של תשומת לב לדברים שקורים בבית, לדברים שאנחנו משבחים אותם וכו', כל אחד יודע איזה דברים לבן הזוג שלו די קשה לעשות אותם. הבעל יודע שאשתו בבישולים היא בכיף נהנית מזה, היא כל כך נהנית, אבל ניקיונות לא בשבילה כל כך. או הפוך, היא כל כך נהנית שזה מקוצף, נקי ככה, עד רביב האבק האחרון של החלון. אבל הבישולים לא כל כך מדבר אליה. או הבעל, הוא עושה את הדבר הזה והזה, זה באמת זה, אבל שהוא צריך לדבר עם כל הסידורים האלה בבנק, זה ממש בשבילו, ממש הוא... אז נא להבין, ככל שאנחנו מזהים שאצל בן הזוג שלנו יש משהו שקשה לו, והוא מתאמץ בשבילו, אז ממילא צריך שמה שבח להיות הרבה יותר משמעותי. לפום צערה אגרה, ככה אנחנו מקובלים. אז אם זה בא לו בכיף, אז צריכים לשבח גם את הדברים שבאים בכיף. אני לא פותרתי. אבל לדעת שיש דברים שהם קשים, יש דברים שהם דורשים מאמץ יותר גדול, אנחנו צריכים שם להשקיע הרבה יותר. ואז הרווח הוא כפול. ראשית כל אחד, למה זה נכון? כי זה נכון. אדם עושה השקעה, אדם משקיע, והשקעה היא לפי הבן אדם. זה שלאחר זה פשוט ולשני זה דורש מאמץ, אז זה שדורש מאמץ, מגיע שלך. דבר שני, כשאישה יודעת שכשהיא עושה את מה אמרנו שהיא לא אוהבת, לא אוהבת לבשל, וכשהיא משקיעה בבישול וזה, בעלה אחרי זה, שר, או בעל יודע שכשהוא רק, יודע רק מתקרב לעניינים של הכספים וזה, ויודעת כמה זה בשבילו, הוא רוצה גמרא, הוא לא רוצה כסף, הוא לא, והוא עושה את זה כי זה מה שצריך לעשות, אז הוא יודע אחרי זה שיקבל כזה שבח, זה מקל על ההתמודדות בשלב של העשייה. זה כבר כיף לבשל בזמן כזה, כי יודעת שבסוף יתקבל כזה משברך מבעלה, אז זה נותן לה הרבה יותר כוחות, הרבה יותר עוצמה, הרבה יותר עשייה, הרגשה טובה בשעת העשייה, לא רק לאחר השבח שהיא קיבלה, אלא בעצם זה נותן חיזוקים בשעת העשייה. אותו דבר הבעל, כשהוא עושה דבר כזה, אז ממילא הוא באמת מרגיש כמה באמת הדבר הזה חשוב לה, והיא מריחה, והיא מבינה כמה זה. הרבה פעמים הקושי שלנו, שבכלל לא יודעים להעריך כמה אנחנו עובדים קשה וכמה אנחנו משקיעים. פעם היה יהודי אחד, למד מחשבים. אל שואל אותי בדיוק טכנאי, הנדסאי, לא בדיוק יודע מה. למד, חיפש עבודה. חיפש עבודה, מצא עבודה במקום שיש שם איזה 50 משרדים, ובכל משרד יש כמה עמדות מחשב, והם ביקשו מישהו שיהיה אחראי על תיקוני תקלות. טוב. ואז, למה? כי הם גילו שבסך, אני לא יודע כמה עמדות מחשב שם, היה מתקלקל מחשב, אז היו מזמינים מישהו בחוץ, היה לוקח שלושה ימים עד שהוא מגיע, עד שהוא מגיע, הוא לוקח, לא, אני צריך לקחת, למצוא חלק. בקיצור, היה משביט את העמדה הזאת לשבוע, 10 ימים. והרבה פעמים, זה, אז המזכירה הזאת עכשיו צריכה להתחיל לחפש מישהי שלא הגיע, מישהו לזה, וגם חלק מהדברים נמצאים אצלה במחשב ולא אצל אחרים, ואז זה תוקע את ההתפתחות, והגיעו למסקנה, שווה לנו להסיק אדם שיהיה אחראי לכל התקלות שישנם, ויהיה יום שהוא יהיה עמוס מאוד בעבודה, והוא יתמסר על זה כי זה מה שתפקידו, ויום שהוא יהיה לו יום הרבה יותר פשוט. כך הוא עובד ככה, שנה וחצי, משהו כזה. מתקשר אליו חבר שלו, שהם למדו ביחד עם חברים מאוד טובים, הם יודעים כל אחד כמה כל אחד מרוויח, הוא עובד בחברה שמעסיקה 300 מהנדסי מחשב, לא יודע, ECI, אחת מהחברות הגדולות של המחשבים. אוקיי, אומר לו, תשמע, התפנה אצלנו מקום. ושאלו אותנו, יש לנו על מי להמליץ, חשבתי להמליץ עליך כמישהו ש... אז האם אתה רוצה שנמליץ עליך? תראה, אצלנו, אתה תגיע לעבוד, אני יודע מה אתה מקבל במקום שלך עם ה-50 וזה, זה עוד 2,000 שקל לחודש. והחברה מבוססת, כלומר, אתה לא צריך לחשוב, הרבה, יש כלל כזה שהאחרון נכנס, ראשון יוצא אם יש פיתורים. אבל חברה, שוב, במקום על בידי שמיים, אבל בעיקרון החברה מבוססת. וזה. אז מה אתה אומר? למי זה, תן לי יומיים לחשוב. אחרי יומיים שואל אותו, אל תמליץ, אני לא, לא אני משאיר פה. שואל אותו חבר, תשמע, אם זה משהו אישי, תשאיר בצד. סתם כך מעניין אותי, תספר לי, למה, הרי אני מציע לך משהו ממש משתנה, ממש טוב, למה? הוא אומר, תראה, במקום הזה שאני עובד עם ה-50 משרדים, אחת ליומיים שלושה, אני מקבל כאלה שאומרים, תשמע, זה שתיקנת את המחשב כל כך מהר, זה הציל את המצב. הסחורה שבנמל הייתה תקועה, ובגלל זה הבוס היה מתעצבן, כי המפעל היה נתקע ו... אצלכם אני אחד מ-300, גם אם אני אשקיע את הנשמה, לא יודע אם בכלל מישהו ישים, גם אם ישימו לב, אז מה יקרה? אז ברמת הכוסית לשנה החדשה, יציינו את החמר שעובדים מצטיינים ויגידו גם אותי. אבל לא באמת, אז אני מעדיף פה. מה זאת אומרת? בשביל מה אתה הולך לעבוד? בשביל כסף, נכון? אדם הולך לעבוד בשביל להרוויח כסף. מוכן לוותר על 2,000 שקל חודש בשביל מה? בשביל לקבל את המחמאות. תראו כמה מחמאות הן חשובות. אני אספר אולי קצת ממני. אני נוסע הרבה בתחבורה ציבורית. אין לי רכב, נוסע באוטובוסים. אני הרבה פעמים עולה במדרגות, אומר בוקר טוב, צהריים טובים, ערב טוב, לפי העניין, מכניס את הרב-קו, הוא אומר, נסיעה טובה ויום נעים. או תודה רבה, נסיעה טובה, יום נעים. בין 6-8 מילים. אתם יודעים כמה נהגים הסתכלו עליי ככה? אחד אומר לי, אחד מ-5,000 לא אומר לי. עכשיו, לא נעמתי נאום, כל הכבוד לכם, אתם הצינות בהתגשמותה, אתם מביאים אנשים ממקום למקום, זה מפריח את השממה, אני לא יודע מה. סך הכל אמרתי, בוקר טוב, תודה רבה, נכון, לא הסתפקתי רק בתודה רבה, יש הרבה שאומרים תודה רבה, אבל זה קצת נימוסי. כשאתה אומר בוקר טוב, תודה רבה, נסיעה טובה ויום נעים, אז הוא מרגיש שאתה... אני אומר עכשיו, תראו כמה אנשים, ואני אומר, זה בלי השקעה, זה בלי עלויות, רק להיות את זה. בית שיש אווירה כזאת של פרגון והערכה, אז הרבה יותר כיף בבית. הילדים, הרבה יותר כיף להם, זה גם מחזק את ה... הרגשה הטובה של אנשים, ביטחון עצמי, רווחים נוספים שמצטרפים בו, אבל בסך הכל כיף בבית. אז בעזרת השם, שיהיה לכם כיף בבתים. שיהיה לכם כיף בבתים, בעזרת השם, הרבה תודה רבה ויישר כוח.